אנחנו בשבת דף למד ח' עמוד ב', ואנחנו ראינו שרב יוסף רצה להתיר לסמוך לו, ואז אביי הקשה עליו שבברייתא הוא הוכיח מתוך הלשון של המשנה בעצם שלסמוך גם כן אסור, אסור לסמוך. ועכשיו אנחנו נביא סמיכות, כאילו נביא סיוע לאביי, תן לקפתי דאביי, תן נור שיזכו בקש וגבה, אין סומכין לו, כמו שאביי איתן, שהאיסור במשנה הוא לא רק לשוט על גביו, אלא אפילו לסמוך לו. ואין צריך לומר על גביו, ואין צריך לומר לתוכו, ואין צריך לומר בגפת וביצים. קופח שיזכו בקש וגבה, סומכין לו. עכשיו פה השאלה הגדולה איך גורסים. האם אין נותנין או ונותנין על גביו? בגפת וביצים אין סומכין לו. הגרא פה מיד אומר, צריך לומר ונותנין על גביו. אמר לרבה חברי דרבה לרבשי, היי קופח, איך ידמי? מה המציאות של קופח? איקי קירה דמי אפילו בגפת וביצים, נמי. תתיר לו אפילו בגפת וביצים. אז רשי מיד אומר, בגופה או כתומה. אנחנו נאמר שאפשר לומר אפילו ברגע שזה גל מחל בן דרוסאי. איקי תנור דמי אפילו בקש וגבבה, נמי לא. אם הקופח יש עוד דין כמו תנור, אז לכאן או לכאן. אבל איך זה שהמשנה אומרת שהוא בדיוק באמצע? אם אתה מסיק אותו בקש וגבבה או כקירה, אם גבת וביצים הוא כתנור. אמר לי, נפיש אבלי מדי קירה וזוטר אבלי מדי תנור. יש לו יותר אבל מהקירה, פחות מהתנור, אז בגלל זה תלוי במה אתה, איך אתה מצית אותו. אז לכאן או לכאן. היחידה מקופח, היחידה מקירה. גמרא שואלת, מה המציאות? אמר רב יוסי בר חנינה, קופח, מקום שפיטת קדרה אחת, כמו שתיארנו שהקופח הוא בעצם מרובע. יש לך אש אחת ומקום להניח קדרה אחת. קירה, מקום שפיטת שתי קדרות, כמו שתיארנו, מלבן. אמר רבי יביתם רב ירמי, אף עננה מתנינה, במשנה יש הוכחה לזה, שקירה שנחלקה לאורכה, תאורה. זאת אומרת, אם לאורך המלבן, אז שני הקירות בעצם נחלקו, הקירה, שני העיגולים נחלקו באמצע, אז הקירה תאורה שאין לך עוד שימוש בה. לרוחבה תמאה, כי אז אתה יכול, שני החצאים, אתה יכול להשתמש בהם. כי הרי שני עיגולים נשארו שלמים. קופח בין לאורכו בין לרוחבו טהור, כי הקופח הוא מרובע, יש לו עיגול אחד, ואז ממילא כל מקום שהוא נשבר, לאורך או לרוחב, אין לך כבר שימוש בקופח. משנה, אין נותנין ביצה בצד המחם בשביל שתתגלגל. אם בן אדם רוצה לצלות ביצה, הוא לא יכול לעשות את זה בצד המחם. ופה אנחנו רואים תולדות האור. זאת אומרת, יש לך קומקום נחושת שישב על האש, והוא עכשיו רותח. אתה רוצה להניח את הביצה על הקומקום, אז אתה לא מניח את זה על האש, זה תולדות האש. הקומקום הזה התחמם מהאש, אסור לשים ביצה בצד המחם בשביל שתתגלגל. שהיא תצלה, כן? הסיבה שזה נקרא תתגלגל זה כי כל עוד שהביצה היא לא מבושלת, אז היא אי אפשר לגלגל אותה. ברגע שהיא מבושלת, אז היא שמיכה, אפשר לגלגל אותה. ולא יפקיינה בסודרים. אז אחד מהדברים שהם היו עושים, זה היו שוברים את הביצה על סודר, על איזשהו בגד שהתחמם בשמש. אז על זה היה אפשר לצלות את הביצים שלהם. אז תנא קמא אומר, לא רק שאסור לבשל או לצלות ביצה בדבר שהתחמם באור, באש, מה שנקרא תולדות האור, אלא גם כן בדבר שהתחמם בשמש, מה שנקרא תולדות חמה. ורבי יוסי מתיר, רבי יוסי אומר, אין בעיה, אתה יכול לצלות את הביצה על הסודר הזה. ולא יתמיננה בחול ובאבק דרכים בשביל שתצלה. עוד דין, אתה רוצה לצלות את הביצה, אל תתמין את זה בחול ובאבק דרכים, שהם גם כן תולדות האור. עכשיו, הגמרא תבין שזה רבי יוסי אומר. זאת אומרת, תנא קמא כבר אמר לי שאסור לי לצלות את זה, או לבשל, לצלות בתולדות השמש, בתולדות החמה. פה פה רבי יוסי אומר, בחול ובאבק דרכים, גם אני אומר, אסור לצלות את זה. בסדר? מה ההבדל? אז הגמרא תאמר מה ההבדל. שתי שיטות בגמרא, נראה. מעשה, שעשו אנשי טבריה, והביאו סילון של צונן לתוך אמה של חמין. זאת אומרת, ביום שישי, הם כיוונו את הסילון עם המים שזורמים דרכו, דרך חמי טבריה. אז רצו שהמים שעוברים דרך חמי טבריה יתחממו. עכשיו, יש פה מחלוקת רש"י תוספות. האם מדובר שהמים עוברים בתוך המים, או שהסילון עובר בתוך המים? מה פה מתחמם? האם זה מים שעוברים דרך מים חמים, או חמי טבריה זה מים שלא ראויים לשתייה, אבל המים שעוברים דרכם היו יוצאים עדיין יחסית צלולים ראויים לשתייה, או שהכוונה פה זה שהסילון היה עובר דרך המים, ונראה את זה בהמשך הסוגיה. אמרו להם חכמים, אם בשבת המים שעוברים דרך חמי טבריה בשבת כחמין שהוחמו בשבת ואסורים ברחיצה ובשתייה, אם ביום טוב כחמין שהוחמו ביום טוב ואסורים ברחיצה ומותרים בשתייה, ביום טוב מותר לך לחמם מים לשתייה, אז המים שעוברים דרכו ביום טוב אבל אסורים ברחיצה. אז זה המקרה המפורסם של אנשי טבריה. בסדר. בוא נראה שנייה, יש פה תוספות חשוב, אולי נחזור עליו אחר כך, בסדר? נחזור לתוספות, התוספות פה קצת מגדיר לנו את הסילון, כדאי שתכיר אותו. אולי נראה, בוא נראה את התוספות למעלה, בראש למתת עמוד א', זה המשך של התוספות הזה. ולרי נראה, זה מה שהיו מתערבין צונן בחמין, לא הווה דמי להטמנה, ולקה למי להפמינה, דיקה למי אמר דעשו לו מפני שמבשל המים הצוננים, ונראה לו, דסילון לא היה מתערב בחמין, כי היה מוקף מחיצות מכל צד. והיום תחממין, המים צוננים שבסילון מחמת חמי טבריה. כן, ולא היו רוחצות בחמי טבריה עצמן, לפי שריחן רע, והשת דמי להטמנה, שמים צוננים היו נטמנים בתוך החמין להתחמם. זאת אומרת, אז תוספות לומד, אי אפשר לומר שהמים היו עוברים בין המים, כי הגמרא בהמשך תדמה את זה להטמנה, אלא מדובר פה שהסילון או היה להם איזשהו צינור שהיה עובר בין החמין, וזה ההטמנה. בסדר? חזרה למשנה, לגמרא. איבא אלוהו, גלגל מי. אם בן אדם שם את הביצה בתולדות האור, זאת אומרת, המחם הזה התחמם באש, ואז הוא שם את הביצה וצלה אותה על המחם הזה. מה קורה עכשיו? אמר רב יוסף, גלגל חייב חטאת. זאת אומרת, אל תחשוב שזה רק דין דרבנן, אלא זה מדאורייתא אסור, וזה נפקמינא לנו. אתה מוריד את הצ'ונט מהאש. אתה רוצה עכשיו לחתוך חתיכות בצל, או להכניס טיבול לתוך הצ'ונט. הצ'ונט הזה הוא תולדות האור, הוא התחמם באש. אם אתה מכניס משהו לתוכו שיתבשל, זה איסור דאורייתא. זאת אומרת, זה מאוד מצוי בימינו. אתה מוריד מרק מהאש. אתה רוצה להכניס למרק משהו, שקדי מרק, שהם רק נאפו ולא התבשלו. יש בישול אחר אפייה. אתה מתעסק פה באיסור דאורייתא. אמר מר ברי דרבינה, אפנה נמי תנינה. כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו בחמין בשבת. וכל שלא בא בחמין מלפני השבת, מדיחין אותו בחמין בשבת. חוץ מן המלך ישן וקוליאס ההספנין, שהדחתן זו הגמר מלאכתן, שמע מינה. עכשיו, כדי להבין את זה, בוא נראה רש"י ונראה תוספות. כל שבא בחמין, כל מלוח שבא בחמין מערב שבת, אם אתה כבר שמת את הדג המלוח הזה בתוך מים רותחים לפני שבת, חוזרים ושורין אותו בחמין בשבת, ואין בו משום תיקון, שהרי נתקן כבר. אבל כל שלא בא בחמין, אז מדיחין אותו. אומר רש"י שאין זה גמר מלאכתו, אבל לא שורין. חוץ מדג ישן או קוליאס ההספנין, דג שקוראים טונינה, שהדחתו זהו גמר מלאכתו, מדקרי לגמר מלאכתו, שמע מינה זהו בישולו וחייב. אז הלשון גמר מלאכתו, הגמרא מבינה מזה שזה סיוע לזה שזה איסור דאורייתא. הלשון גמר מלאכתו. אומר תוספות, רגע, מה זה הלשון הזה, כל שבא בחמין? רשי אמר, זה שרה בחמין, אתה יכול לשרות את זה שוב. אומר תוספות, פירוש שנתבשל לגמרי, כדי מפרש לכמן בפרק חבית, כגון תנגולת רבי אבא, אז שורין אותו בחמין אפילו בכלי ראשון. וכל שלא בא, אתה לא יכול, אבל מדכין אותו. עכשיו, מה כל כך חשוב בסוגיה הזו של מדכין אותו? כי בעצם כשאתה מדיח, אתה שופך מכלי ראשון, מה שנקרא עירוי כלי ראשון. וישנו דיון גדול בראשונים, האם עירוי כלי ראשון מבשל, לא מבשל, מבשל כדי קליפה? אומר תוספות, לפירוש רשב"א דמפרש דעירוי ככלי שני, אתי שפירא חדן שורין אותו בכלי ראשון, אבל מדיחין אותו מכלי ראשון דרך עירוי. אז לפי הרשב"א זה מסתדר טוב מאוד, כי עירוי כלי ראשון הוא ככלי שני. כלי שני אינו מבשל, אין בעיה, זה מה שכתוב בגמרא. אל תשרה אותו בכלי ראשון, תדיח אותו, דהיינו תשפוך עליו מכלי ראשון, וזה בסדר. אז זה סיוע טוב מאוד לשיטת הרשב"א. אבל לפירוש רבנו תם דמפרש, דעירוי הווי ככלי ראשון, על קורח מדיחין אותו מכלי שני כאמר. אז מה פשט? אז למה מדיחין? אתה יכול אפילו להכניס אותו לכלי שני, הרי כלי שני אינו מבשל. על כוח המדחין דום כלי שני כמה, ואם כן מהר יהיה מדחין אפילו שורי נמי. אז לפי רבנו טעם יש לנו קושייה, מה זאת אומרת מדחין אותו? שורי זה שאני מכניס אותו לכלי עצמו, אז אני מבין, אני לא יכול להכניס אותו לכלי ראשון, אבל אני יכול לשפוך עליו מכלי ראשון, כי עירוי כלי ראשון לפי הרשב"א הוא ככלי שני, אז אני מבין. אבל לפי רבנו טעם שעירוי כלי ראשון הוא דינו ככלי ראשון, עד שזה לא נוחת בכלי השני זה לא כלי שני, אז למה פה התארת לי עירוי? למה מדחין? אז אתה צריך לומר לי עירוי מכלי שני. אז למה אני צריך עירוי? אני יכול לשרות אותו בכלי שני. ואומרי, אפילו בכלי שני אין שורין, דועיל והמים חמין, מחזיקים ושל. דין חדש. אוסר לי כלי שני. זה נראה כמו מבשל, כי כולם רואים שיש עדים שעולים מהמים, זה נראה מאוד חם.
שאמר אתכם ממש,
יפה, אז אולי הוא גם יאמר בכלי שלישי, אינמי, אני מדלג שלוש שורות, הוא הדין שורין אותו, כיוון דאר בכלי שני, ועד הקטן מדיחין, להשמין עד אפילו עד אחד, וגמר מלאכה במלאך ישן וכולי עשה הספנין. אתה צודק, באמת אפשר לשרות אותו בכלי שני, אבל הדגש היה סוף הברייתא, חוץ מן המלאך הישן וכולי עשה הספנין, שאותם אפילו אסור להדיח מכלי שני. זה למה שדיברנו על הדחה מכלי שני. ללמד אותך את האיסור שמלך ישן וקוליאס היספנין, הדחה מכלי שני אסורה בין. טוב, דין הבא. אמרנו במשנה לא יפקי, אינה בסודרין. אז מה יצא לנו פה? יצא לנו שיטת רשב"א שעירוי כלי ראשון ככלי שני, שיטת רבנו תם שעירוי כלי ראשון ככלי ראשון, ואנחנו בעצם נוקטים לא כזה ולא כזה, אלא עירוי כלי ראשון ומבשל כדי קליפה. זה פחות מכלי ראשון ועדיין לא כלי שני. זאת אומרת, זה לא שזה לא מבשל בכלל, וזה לא שזה מבשל לגמרי, ושזה מבשל כדי קליפה. אמרנו במשנה, ולא יפקינה בסודרין, לא ישבור את הביצה על גבי סודר שהוחם בשמש, והד את נען נותנין תבשיל לתוך הבור בשביל שיהיה שמור. ואתה רוצה שנעמוד פה שתצפיק קורבנות? והדתנה נותנים תבשיל לתוך הבור בשביל שיהיה שמור, ואת המים היפים ברעים בשביל שיצננו, ואת הצונן בחמה בשביל שיהיה חמור. אז מה נראה במשנה? אתה יכול לשים תבשיל בבור שיהיה שמור, הבנתי. מים יפים ברעים שלקרר אותם, הבנתי. אבל צונן בחמה, מה? בסדר, נראה את זה כשנגיע לשם. אבל לשים את המים בשמש כדי שהמים יתחממו למה רבי יוסי ולא רבנן, הרי רבי יוסי התיר לי תולדות השמש ורבנן אסרו לי תולדות החמן, נכון? אז אולי זה רק רבי יוסי שיתיר לי להניח את המים בשמש כדי שיתחממו. אומרת הגמרא, אמר נחמן, בחמה דקוליאמה זה לא פליגי דשארי, לא. אם זה השמש עצמה שמחממת את האוכל, זה מותר. כל השאלה היא תולדות השחמה. כי זה מתחלף בתולדות האור מדרבנן. תולדות האור זה דאורייתא, תולדות החמה זה דרבנן, עטו תולדות האור. יפה. אז בחמד כולי אמה לא פלגי דשארי, בתולדות האור כולי אמה לא פלגי דאסור, כי זה אסור דאורייתא שזה בישול, כי פלגי בתולדות החמה. מר סבא גזרינן תולדות החמה ותולדות האור, זה שיטת חכמים שתולדות החמה אסורים, ומר סבא לא גזרינן ותולדות החמה הם מותרים כמו חמה עצמה, אין נגזרת רבנן, כמו שהחמה אסורה מדאורייתא ומדרבנן לפי חכמים, תולדות חמה מותרים לפי רבי יוסי גם מדאורייתא וגם מדרבנן, ולפי חכמים זה רק אסור מדרבנן.